הדברים האלה הם כל כך עדינים, גבוליים, משתנים מאדם לאדם, אין בזה שום איזה טבלה של כללים, אלא יותר, אפשר להגיד, נקודה למחשבה. אני חושב שהיא דווקא דרך הסוגיה הכלכלית, הבירור של התקופה שלנו ושל החיים במשפחה קשורים אחד בשני. זה מאוד בולט פה בפסקה אחת בצילום של הגמרא. המשנה במסכת סוטה היא מתארת את המצב שאחרי חורבן בית המקדש. בין היתר אומרת המשנה, פסקו אנשי אמנה, חורבן הבית היה קשור להפסקה הזאת. אבל מה זה? מה זה אנשי אמנה? מה פירוש שהם פסקו? אמר רבי יצחק, אלו בני אדם שהם מאמינים בקדוש ברוך הוא. הפירוש, אין יותר בני אדם שמאמינים בקדוש ברוך הוא מאז שחרב הבית. כנראה יש סוג מסוים של אמונה שהוא פסק. יש סוגים אחרים של אמונה, הם לא פסקו, אבל הסוג הזה שהגמרא מדברת עליו, הוא פסק. מה הסוג? אומרת הגמרא כך, דתניא, דרבה יעבדוך העמים. דתניא, רבי אליעזר הגדול אומר, כל מי שיש לו פת בשדה, ואומר, מה אוכל למחר? יש לו פרנסה היום, והוא אומר, מה אוכל מחר? הגמרא מכנה אותו ביטוי לא פשוט. אינו אלא מקטני אמנה. יש סוג שנקרא קטנות של אמונה. למה? וכי אדם שיש לו פרנסה היום, הוא צריך להיות ודאי שתהיה לו פרנסה מחר? מי הבטיח לו? נשאל את המורים השובתים, מי הבטיח להם שתהיה להם פרנסה? עוד מעט חודש עובר, מזכורת של חודש למורה או למורה, זה לא דבר קטן, פעוט. מי מבטיח להם שיהיה להם מחר? עוד לקרוא לזה קטנות אמונה? מה חז"ל אומרים? רש"י, כדרכו, בפשטות, מאוד בקיצור, מסביר מה זה מאמינים בקדוש ברוך הוא. הוא לא משאיר את זה משהו מופשט כזה רחב, אני מאמין באמונה שלמה, יש בורא, יש מנהיג לעולם, יש משגיח על העולם. לא, רש"י לא נשאר בזה. רש"י אומר כך, פסקה 4, סליחה, 2, שמאמינים בקדוש ברוך הוא לוותר ממונם. בשלושה דברים אדם ניכר. כך אומרת הגמרא מסכת עירובין בדף סמכי, והיא לא אומרת ניכר בעקרונותיו, ניכר בהצהרותיו, ניכר בדרשותיו, אומרת שלושה דברים. בכוסו, כיסו וכעסו. המבחן בכיס הוא אחד משלושת המבחנים הכי עדינים, מאוד מורכבים. האם אדם מוכן לוותר ממונו? ממון זה דבר נחשב בעולם המודרני בכלל. אדם יכול להגיד אחרי איזה בירור של אידיאל מסוים, אומר לך בחיוך, ואתה אומר לו, אתה רוצה לשמוע מה אתה אומר? הוא אומר, כן, מאיפה אתה יודע? הוא אומר, אבל עם האידיאל הזה לא הולכים למכולת. מה הכוונה לא הולכים למכולת? אי אפשר להתפרנס מזה, מהאידיאל. פרנסה, ממון, השקעות. מי שיש לו כוחות נפש היום לשמוע חדשות, צריך להיות אדם מיוחד מאוד. כל חצי שעה. הוא יכול לשמוע, הבורסה עלתה, הבורסה ירדה, מגמה מעורבת. לא יודע מה זה מגמה מעורבת. מה זה מעורב? מה הכוונה? מי מתערב עם מי? איך מגמה יכולה להיות מעורבת? זה לא נשמע לי, אני לא מבין בזה. אומר רש"י, אמונה זה מוכנות לוותר על אחד הדברים הכי חשובים בחיי אדם. מה פתאום? למה לוותר? אומר רגע, רש"י אומר רגע, לא גמרתי, עוד יש. לוותר ממונם לנוי הידור מצווה. מי שהיום מסתובב בבית הכנסת בארץ, רואה דברים נפלאים. כל מיני תרומות, כל מיני התנדבויות, כל מיני אביזרים בתוך בית הכנסת. ויתור ממונם. לנוי הידור מצווה. הסעיף השני, לצדקה. לוותר ממונו. סעיף השלישי, להוצאת שבתות וימים טובים. מה הכוונה לוותר ממונו? אדם יש לו הרבה, וייתן קצת לצדקה. או מתוך הרבה שיש לו, ייתן להוצאות שבתות וימים טובים. האם זה נקרא לוותר ממונה? או שהוויתור של הממון הוא בעצם בכלל השאלה של היחס לממון, גם כשיש לו הרבה וגם כשאין לו הרבה. אדם שיש לו פרנסה היום, ולא משנה אם היא גדולה או קטנה, אם הוא אומר מה אוכל למחר, אם הוא מודאג מה הוא יאכל מחר, זה מקטני אמונה. למה? כי סדר העדיפות של האדם ביחס לממון נבחן בשאלה מאוד חדה. את השאלה צריך להציב. יכול להיות שדרכי ההתמודדות איתה, דרכי הפתרון שלה, הן דרכים שונות. אבל צריך להציב אותה בכל העוצמה. מה מוליד את מה? בסדר החיים. האם הממון מוליד את האפשרות לעשות משימות מסוימות? או המשימות מולידות את האפשרות לממון? מה קובע את מה? זה שאדם עבד והרוויח כך וכך כסף. זה הדבר הבסיסי, ואם יהיה לו, הוא יעשה בכסף שימוש מסוים. או ההפך. קודם כל יש משימה. ואם לצורך המשימה הזו צריך 5 שקלים, אז הבן אדם מנסה להשיג 5 שקלים. יש משימה שנקראת שבתות וימים טובים. לצורך המשימה הזאת צריך 5 שקלים. אומרת הגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז, לבו עליי ואני פורע. אתם תשיגו את 5 שקלים. למה? כי אתם מבינים שממון קיים בעולם בשביל הוצאות שבתות וימים טובים. לא כשיש לאדם, אז הוא מפריש קצת. אלא הוא מוותר ממונו, כלומר הוא מאמין את ממונו במקום השני בחיים. במקום הראשון המשימה, במקום השני הכלי. האישה אומרת לנביא, אין לי כסף. היא צריכה להחזיר חובות. אומר לנביא, יש לך קצת שמן? אסוך שמן. יש. אז תמזגי אותו לתוך כוס. והוא יימשך, 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 יימשך. תאספי את כל השמן, תמכרי אותו, בכסף תשלמי. תפלא. היא שמה את האסוך שמן, והשמן מתחיל לזרום. כך מתאר הנביא בספר מלאכים, פרק ג'. זורם, זורם, זורם. עד מתי? נגמר השמן. מתי נגמר השמן? איך? נגמרו הכלים. אין, עוד לא מצאתי בן אדם שיענה אחרת. נגמרו כלים. קודם כל, זה לא אמיתי. אף פעם לא נגמרים כלים. אתה חי ברחוב השושנה. נגמרו הכלים שם. לך לרחוב פיק. אתה חי בירושלים, נגמרו הכלים. תלך לסדמות. לקיית שמונה. אפילו בעיירות הפיתוח של גוש דן, הרצליה רעננה, פתח תקווה, יש כלים. מה זה נגמרו הכלים? אין דבר כזה בעולם. שנית, גם בפסוק לא כתוב כך. מה שכתוב בפסוק זה שהבנים שלה אמרו, נגמרו הכלים. כלומר, האדם מסתכל ימין השמאלה, והוא רואה אין כלים, אז הוא אומר, נגמרו הכלים. זה אני בגאווה שלי, אני אומר. למה? כי אני חושב שלרגע אני הייתי בא לבית. אני תפקידי לחוות דעה, האם יש מספיק כלים. טעות, אומר הנביא. אתה תפקידך להיות כלי, ולא לקבוע אם יש כלים. וגם לא לקבוע אם נגמרו. וגם לא להגיד סיכויים. ואל תקריא, תגיד תחזית מזג האוויר, אתה תבלע את הכובע שלך כל יום כמעט. תגיד אולי, תגיד כנראה, ייתכן. לפי מה שלמדתי, אז כך וכך אמור לקרות מחר, אבל לא בטוח שזה יקרה. ממון זה לא אלי. אתה אוכל היום. כי עבדת? כי בעל הבית שאין לך משכורת? בגלל זה אתה הולך למכולת? מה פתאום? אתה עשית משימה אמיתית היום. לצורך המשימה האמיתית, קיבלתם בדרכי הבורא, דרך שליחה ושליחותיו, איקס ממון כדי לקיים את המשימה. מה יש לך לדאוג מחר? לממון? או למשימה? אם אדם היה אומר, מה אעשה מחר? מה משימתי מחר? מישהו היה אומר לו, אתה קטני המנה? מה פתאום? הניסוח בבבלי כאן, דומה ושונה מהניסוח שמופיע במדרש מכילתה על הפסוקים בספר שמות. בפרק ט"ז כתוב שם כך. כולם יכולים לשתות שתייה חמה עכשיו? אם ירצו, יש שם? בסדר, אז זה לא מפריע לכם? ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. המדרש אומר ככה. אמרה התורה ביחס לאכילת המן, במדבר, שהמן היה יורד דבר יום ביומו. כמו לומר, כל יום. הניסוח דבר יום ביומו הוא ניסוח מיוחד. אומר על זה המדרש, רבי אליעזר, אולי זה אותו רבי אליעזר שכתוב כאן, אומר כך, מי שבורא את היום, בורא את פרנסתו. זה הסדר. אמרת בבוקר, 5, 6, 7, 8, מתי שקמת? מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. החזרת בי נשמתי. בשביל מה החזרת? משימות. אתה יכול להגיד, אתה יכול להתפלל, שבשביל המשימות יהיה ממון. זה לא קטנות אמונה. אבל הראש שלך במה עשו? סדר העדיפות במה עסוק? במשימות. מי שבורא את היום, בורא את פנסתו. לא מובן מאליו שתהיה לך פנסה מחר. אני משלך, הולך, ענבה, להבין שאלוקים, כשהוא נותן כוחות, הוא נותן משימות, הוא גם נותן את הכלים לבצע אותם, מבצעים אותם. שבת. שבת כתוב בהלכה, אסור לדבר בשבת דיבור של חול. אז היהודים המציאו משפט, מתרגמים אותו ל-70 שפות, זה לא לשבת. ואתה אומר משהו שאסור לדבר עליו בשבת, אתה אומר, זה לא לשבת. אז מותר לדבר. אדם מגיע לבית כנסת בבוקר בשבת, אומר לחבר שלו, תשמע, זה לא לשבת, אבל אני רוצה לקנות את האוטו שלך. כמה זה עולה? אומר לו, ההוא, זה לא לשבת, זה עולה כך וכך. אומר לו, הראשון, זה לא לשבת, אני אתן לך תשובה בצהריים. מגיע למנחה בצהריים. אומר לו, תשמע, זה לא לשבת, בדקתי ואני מוכן לקנות. אומר לו, תשמע, זה לא לשבת, אני מצטער, אבל כבר מכרתי את זה. אז היהודים הסתדרו עם שבתות. אבל יש דבר שהם לא צריכים אפילו להמציא משפט. מה הדבר הזה? זה נקרא, בשפה של ההלכה, הרהור. זאת אומרת, להרהר בעסקים מותר בשבת. יש לך איזה מבחן רציני ביום ראשון, איזה פרויקט גדול להגיש, איזה עסקה רצינית, לא משנה. מותר לך לחשוב בשבת על העסקה ביום ראשון. אבל אומר מרן, בשולחן ערוך, בחלק אורח חיים, סימן שין וב. ראוי שלא יערר בעסקיו. שלא יערר בעסקיו. למה? אומר מרן ככה, על פי המדרש במחילתא. כתוב בספר שמות פרק כ' שש ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. אומר המחילתא, מה, בן אדם יכול בשישה ימים להספיק כל המלאכה שלו? הרי יש לו עוד דברים לעשות ביום ראשון. אלא אומר המדרש את מילת המילים, את המילה הכי חשובה כמעט בשפה העברית המודרנית, המילה כאילו. כאילו עשויה. יש לך פרויקט? תחשוב בשבת שזה עשוי. מה אנחנו משחקים בנדמה לי? אומר המדרש, לא הבנת. כאילו עשוי זה אתה עשוי בשבת. אתה בשבת כמו פלאפון, התייבשת, נכנס למטען. אל תדבר עכשיו בטלפון. אתה מזבז את האנרגיות. תן לזה להיטען. שבת זה מטען. רבי שלמה אלקבץ, ככה הוא אמר בלחדודי. כי היא מקום הברכה. אם, אומר הזוהר, אתה רוצה להבין מה זה שבת? מה תסתכל? כמה מן ירד? בשבת לא ירד כלום. ביום שישי ירד פי שתיים. בני דודנו, מתי הם עושים שבת? ביום שישי. תכלס, ירדו פי שתיים אז. הם צודקים. אנחנו אומרים להם, אתם לא מבינים כלום. אתם בשביל התכלס הזה, גם הורגים אחד את השני, תוך כדי הזכרה לשלישי. אנחנו לא מהסוג שלכם. בשבילנו שבת, זה חידוש העולם העליון. הרוחני. הנשמה. ואז אומר הזוהר, מי שהוא במדרגת האמונה, אז מה יעשה בשבת? רוחניות, ניצוצות, מקובל אלוקי, תבילות. הזוהר לא אומר את זה. הזוהר אומר, מי שהוא במדרגת האמונה בשבת, יערוך שולחנו. תעשה שולחן, תפתח שולחן. עונג שבת, זמירות שבת. כי העולם העליון הזה נכנס לתוך העולם שלנו במציאות של אוכל. זה נקרא הוצאות שבתות וימים טובים. אתה מבין שהממון ניתן לך בשביל לעשות שבת כמו שצריך. מה נותן את הערך לממון? השבת נותן את הערך לממון. צדקה. אישה אחת, רות, אין לה כלום. אין לה חמותה כלום. מה עושה? הולכת ללקט בשדה. חוזרת עם הרימה הגדולה. שואלת אותה חמותה, איפה היא? מה עשית? מי עזר לך? אומרת רות הצנועה את המשפט הבא. שם האיש אשר עשיתי איתו, בועז. אומר המדרש, זה לא אמיתי. היית צריכה להגיד שם האיש שהוא עשה איתי. מי עזר למי? בועז עזר לרות. קצת דרך ארץ. אומר המדרש, גדול מה שעשתה רות עם בועז, ממה שעשה בועז עם רות. כלומר, כשאני מסתכל בשטחיות שלי על הממון, אני אומר לבועז יש, לרות אין. אז מי עושה חסד עם מי? בועז עושה עם רות. אבל זה כמו שאמרתי בשטחיותי. אתם בעומק שלכם מבינים שיש סיבה למה לבועז יש כסף, יש תבואה, יש שדה. הסיבה היא סיבה אלוקית, כי יש רות. מכוחה של רות יש לבועז, כדי שייתן לה. אז מי נותן למי? בועז מקבל מרות. תראו לעצמכם, כך היו חושבים הבנקים במדינת ישראל. מהפכת עולם? בסוגיה פשוטה, פשוטה מאוד, מוסרית, זה שערורייה בכלי מידה עולמי. אין פה צפה ומצפצף. במה? סוגיית ההשקעות. באיזה מקום? למדנו בקבוצה. סוגיה שעוסקת בספר ישעיהו, פרק נ"ז, נ"ח, סוגיית הצום, יום כיפור, והנביא אומר, מבשרך אל תתעלם. ושם אומר הנביא, שלח רצוצים חופשי. שהיציאה לחופש אמיתי זה לעזור לבשרך. אל תתעלם ממנו, מזולתך. ניגש אחד בסוף הלימוד, בצד. אומר, אפשר לשאול שאלה? שאל אחי. הוא תשמע, לא נעים. שאל אחי, מקסימום לא תהיה תשובה. בוא, נברר. אומר, תשמע, אני יועץ השקעות בבנק. אני אומר לו, נפלא, אתה יכול לעזור לאנשים. הוא אומר לי, תגיד, על מה אתה מדבר? מה זה לעזור לאנשים? הבנק שלי כל הזמן שואל, כמה עשקתי אותה? איזה עצות הכי טופן אני נותן להם? זאת אומרת שאם אני עושה, נותן עצה ישרה לאדם בסוגיית ההשקעות, הבנק שלי פוגע בפרנסה שלי. אני מקבל בונוס על זה שאני פוגע בלקוחות. זה גישה מעוותת לממון. הממון הופך להיות אליל. קבוצת אנשי עסקים. קוראים להם 20-20. הם יושבים במועדון כלכלי. עשירים, כבר המחשב לא יכול להכניס מספר האפסים שלהם בבנק. כבר אין מקום בבנק לרוב הכסף שלהם. נו, מה נעשה עם הכסף, אומרים? יש לאחד מהם רעיון, כולם נדלקים. אנחנו הרי יודעים שהילדים שלנו, הם בטח ירדו מהארץ. אז בואו נעשה להם, יבנה להם דירות פאר בחוץ לארץ. כל הכסף תשים שם. נפלא. אחד חוזר הביתה, אומר את זה לבן שלו, מתחיל לצחוק. יש לו אומר אותו, כי דבר, השתגעת, אני ארד מארץ? סתם, אתה שם את הכסף שלך על קרן הצבי. אחד אחר חוזר לבת שלו. הבת שלו מתחילה לצחוק. אומר, תשמע אבא, אתה השתגעת? אני ארד מחוץ לארץ, בביתה. כל אחד חוזר לפגישה הבאה. כל הילדים שלהם אמרו להם, חבר'ה, שימו כספכם לריק. אין, אנחנו לא נשתמש בדירות האלה. עושים חשבון נפש. אומרים, טעינו. טעינו ביחס לממון. אנחנו עושים לעשות תשובה. מה התשובה שלכם? קח את כל האפסים שלך ותן אותם לטובת אנשים שעוסקים בפעילות בתוך הערים. פעילות התנדבותית. תעשה תיקון. היום היינו בכינוס, בבוקר. קרן עשירה מאוד. אדם שאכל את בנו בתאונת דרכים. הקים קרן. מלחמה בתאונת דרכים. תוך כדי הבירור הבין שהשינוי צריך להיות שינוי חברתי, מוסרי. הוא אומר, אני רוצה לעזור לכל חבורה שעובדת בזהיר ועוסקת במהלכים חברתיים. דבר אדיר, אדם משנה את היחס שלו לממון. זה אנשים מאמינים. לוותר ממונם לצדקה. לא במובן שאני נותן והולך. לא מסתכל על הבן אדם, לא מעניינתי בכלל מה שיש לו. נותן, זה לא נקרא לוותר ממוני. לוותר ממון לצדקה זה להבין שהסיבה שיש לך הולך ממון זה כדי לתת. ולכן אל תאמץ את לבך ואל תקפוץ את ידך מאחיך העליון. פתוח, נתון תיתן לו. הענק תעניק, אתה בסך הכל צינור. והטוב שעובר דרכך, תן לאחרים. ואם אין לך ממון לתת להם, תן להם דבר שהוא שווה פי מאה מממון. במיוחד לאנשים שאין להם ממון, תן להם חיוך. זה לא עולה כסף. אבל אין לי כוח לחייך, כי אין לי כסף. כי אני דואג מה יהיה מחר. הניירות האלה שאפילו נייר טישו יותר שווה מהם. הם מעציבים אותי, הם מלחיצים אותי. איזה ילד אחד אומר לי, מה אני אעשה בבית שלי? כל היום לחוצים. מה זה לחוצים? אני שואל אותו. הוא אומר, כל הזמן בבית יש אמונה, אמונה, אמונה. אבל אני שומע מה אבא שלי ואמא שלי מדברים בחדר השני. מה הם מדברים? אני אומר לו. אומר, הם לחוצים. מה יהיה מחר? כסף? זה סיבה להיות לחוץ? איך דבר כזה? איך נהיה כזה יכול להלחיץ משהו? איך מספר יכול להלחיץ? כי הפכתי את סדר העדיפות. הממון נראה לי הדבר החזק, הנמדד, המוערך. יש דבר כזה בחברה הישראלית, עשירון עליון. מי זה? אשתו של איש מצווה קבע. עשירון עליון. מדען שתורם מזמנו לטובת אנשים במצוקה, עשירון עליון. לא, עשירון עליון לפי כמות האפסים שיש בבנק. זה לא עשירון עליון, זה עשירון תחתון. לשנות את סדר המושגים. אני לא מתחייב שבערוץ אחד יגידו את זה. וגם לא בערוץ שתיים. מה אכפת לי מהם? המציאות תלך ותתברר. עם ישראל לא בנוי לשיגעון הזה. שגולת הפאר שלנו תהיה שאחד מאיתנו בונה מלון בעיר הזאת של ההימורים, בעם הרק. זה לא גולת הכותרת שלנו. תבנה מלון בסדרות נראה אותך. תהפוך את זה לתלפיות שכולם באים להתחנך שם. אז בקושי נסתכל לך, נגיד, אתה, יש בך משהו. על זה אומרת הגמרא. מי שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, פירוש הדבר שהאמונה לא נכנסת אצלהם לכיס. היא נשארת בחוץ. כיוון שכך, הם נמצאים במציאות שבה הממון הוא חשוב להם. והם לא חושבים שהוא כלי. זה חוסר אמונה. לא חוסר אמונה במובן חלילה שאדם הוא כופר. אלא זה נקרא בשפת הגמרא, קטנות אמונה. זה לא אומר שצריך לזלזל באפשרויות המחיה. זה לא אומר שצריך לזלזל במושג תקציב. אבל אם החברה הישראלית תדע פעם איזה עיוותים יש בחלוקת התקציב העירוני והציבורי, היינו מתעלפים. כמות הכספים שעוברת בממסד היא כמות אדירה. השאלה לפי מה היא נקבעת? מה הצירים, מה המסלולים שדרכם היא עוברת? כשאתה בא לפקיד ממשלתי ואתה צריך להתחנן על נפשך כאילו זה הכסף של האמא שלו, אז אתה מבין משהו פה משובש, משהו פה גולם שקם על יוצרו. ממון זה בסך הכל כלי. מה יוצק לתוך הכלי את האיכות שלו, לא הדפנות שלו? מה תמזוג פנימה? משפחה יכולה מאוד להתחזק, להתחדש בכוחותיה, בשמחת החיים שלה, בהשלמה שבין האיש והאישה. אם לא יהיה שיעבוד לממון, לא פזרנות, לא רעבתנות, לא כניסה למציאות שבה אין אפשרות לעמוד בהתחייבויות הכלכליות. אתה קונה דירה אחרי 10 שנות נישואים. איכשהו עזרו, תמכו, מחיר הדירה שליש, רבע מדירה נורמלית. משהו, איזה חדר וחצי. מגיע אליך חתן, פרסמת מודעה, אתה מוכר את הדירה הזאת. הוא בא לקנות. אתה רואה בן אדם צעיר. אתה אומר, מה פתאום אתה קונה דירה? יש לך כסף? אומר לו, לאבא שלי יש. אתה שואל אותו, יש לאבא שלך? באמת? אז הוא מוריד את הראש. אתה אומר, אז למה אתה קונה? הוא אומר, ככה זה מקובל בחברה שלי. מה מקובל? ואתה שואל אותו, תגיד, מה יהיה עם אבא שלך? מה יקרה לאבא שלך? והוא מתמקח על המחיר, אומר, עוד שבוע נתלפן. שבוע אחרי זה הוא לא מתקשר. חודש אחרי זה הוא לא מתקשר. חודשיים וחצי אחרי זה. הוא מתקשר, לא הוא, אמא שלו. מתנצלת. אתה אומר בטלפון, אין לכם מה להתנצל, הכל בסדר. אתם התחרטתם? אתם לא רוצים את הדירה? היא אומרת, אנחנו כן רוצים, אבל אין לנו כסף. אז אם אין כסף, בשביל מה צריך דירה? אז היא אומרת לו, בעלי נסע לחוץ לארץ. מה הוא עושה שם? הוא הלך לסוף כסף. למה? למה הוא הלך לסוף כסף? אין לו. והבן שלו לא יכול לחיות בדירה שכורה? רוצה להסתופף בהר הקודש? לא יכול לחיות בירושלים. יחיה באחת השכונות, באחד היישובים. מה השיגעון הזה? מה פתאום לקנות דירה? בשלב הראשון, בשנים הראשונות. חצי שנה אחרי זה, יש טלפון. האבא, בחוץ הארץ, תוך כדי שהוא אוסף כסף לבן שלו, שאין ברירה אלא לקנות לו דירה, הוא קיבל התקף לב. זה שיגעון. אתה רוצה לעשות חתונה? תשמח, כולם. מה אתה צריך? להוציא בחתונה את מחיר הדירה. ואז מעגל סגור. אומר בן אדם, תשמע, אני מתנצל, הבאתי מתנה כזאת למתנה הזאת. הוא אומר, הבאת מתנה? מי אמר לך להביא מתנה? הוא אומר, מה ברוש? המתנה זה שווי המנה. אתה אומר לו, מה הכוונה שווי המנה? אתה לא מבין על מה הוא מדבר בכלל. שיגעון שלם. תעשה חתונה פשוטה. תגור במקום פשוט. תחיה חיים פשוטים. והעיקר, עיקר העיקרים, תשמח בחלקך. בית זה צריך להיות מקום של שמחה, לא מקום של דאגות, לא מקום של עצבים, לא מקום של עצבונות, מקום של שמחה. ושמחה נותנת כוח. תשאל את עצמך, תשאלי את עצמך, מה המשימות מחר? עוצמה תקבלי מזה. ישרות תקבל מזה. המשימה, אלוקים נותן אותה, ומוסיף כוחות. ויתור ממון. לנוי מצווה. באים לעולם כדי לעשות דברים טובים. את הדברים הטובים לעשות בנוי. נאה. לא כמפתירים באיזושהי הפתרה כזאת שחוקה. תעשה בנוי. הכנסת אורחים. תעשה בידור, תעשה בשמחה. צריך להשקיע בזה 5 שקלים, תשקיע. אחינו, שבאו מהעדה, שהייתה גרה קצת שנים באתיופיה, כל פעם שיוצא אורח מהבית, נותנים לו 5 שקלים, נותנים לו כסף. למה? איך הוא יסע? איך הוא יצא מהבית? עוזרים לו. בטר ממונך להכנסת תורחים. שמיטה. קרן אוצר הארץ. אתה יש לך ממון. אתה יודע שאני גר לידך? אין לי. צלצל לאוצר הארץ, תגיד להם, ויש יהודים שעשו את זה. תגיד להם, אתה רוצה מנוי ועוד 10 מנויים. פשוט. בשקט. לא עם פאר, לא עם הדר. לא, אני. פשוט. עוזרים. איש לרעהו, יום החזק. הבית זה המקום הכי בסיסי לאיש לרעהו, יום החזק. יש פה איזו שאלה על ה... יש איזה... מאיפה? לא צריך לקרוא. רק לא כתוב מאיפה זה. מישהו שרוצה להגיד שהתורה משמחת אותו. הוא לומד תורה, התורה משמחת אותו. זה צריך להיות הבית. מקור של שמחה. מקור של התחדשות. בירושלים. מי שהיו לו דאגות, היה יוצא מהעיר, הייתה קופה, כיפה של חשבונות. נגיד בליפתה או במוצא. נכנסים שם לתוך הקופה הזאת, משחררים את כל הדאגות, חוזרים הביתה. זה הבית של רבי עקיבא ורחל. יש לך קש, ישנים על קש, אוכלים קש. יש תסכול נורא. אבא יש לו הרבה ממון. והוא לא רוצה לתת, כי הוא חושב על הייחוס, הוא חושב על הכבוד החיצוני, הוא לא מוכן להשקיע ברועי צאן, עם הארץ. אומר רבי עקיבא לאשתו, אם אני אוכל, אני אעשה לך ירושלים של זהב. תכשיט. הוא לא אומר, מה אוכל מחר? עם מה ילך למכולת מחר? אין שאלות כאלה. שוב, לא בגלל זלזול בהשקעה ובהשתדלות. אלא שאדם לא תלוי בממון, אלא הממון תלוי בו. לא המשימה כלויה בממון, הממון תלוי במשימה. זאת אומרת, כשאני אוכל, אני אבטא את הקשר שלנו, הקשר המשפחתי למשימה הלאומית. אחר כך, אומרת הגמרא בנדרים בדף נ', אליהו הנביא מגיע לפתח של המתבן. יש ביטוי כזה בגמרא שם, קרי אבבא. בבא פעם זה היה שער. אליהו הנביא היה נדמה להם לרבי עקיבא ואשתו רחל כאיש פשוט. אתם יודעים כמה פעמים אליהו הנביא בא לכל אחד מאיתנו? ביום. המון פעמים. אבל אני בגאווה שלי, אני מחכה שאליהו הנביא רוחני יבוא אליי. אומר לי אלוקים, אתה, מי אתה? אליהו הנביא אומר להם, תשמעו, אשתי ילדה, אין לה קש. אין לי קש לשים לה על הרצפה שהיא תוכל לנוח. אומר רבי עקיבא לאשתו, תראי, יש כאלה שאפילו קש אין להם. אומרת רחל רבי עקיבא, אתה יודע מה? לך תלמד בבית מדרש. אם יש לך עין טובה כזאת, צניעות כזאת, פשטות כזאת, כנס לבית מדרש. כמה ידיעות אתה יודע? אין כלום. הבן אדם לא ידע קרוא וכתוב. אבל הוא שמח בחלקו. יש לו עין טובה, הוא נמצא במפתח של קניין תורה. וממילה, הממו, מה זה מעיק על האדם? מה מעיק עליו? יכול ללכת למנהל הבנק שלו, להגיד לו, תשמע, אני לומד תורה, אני פועל בענייני ציבור, אתה רוצה שלבנק שלך יהיה קיום? תשים כתף. חברת סלקום מגלה בתוך כל המיליונים שלה איזה אחד, יש לו 7,000 הודעות בחודש, SMS. אין דבר כזה. אומרים, מי זה המשוגע הזה? אומרים לחברה, תשמעו. זה בן אדם נוסע בכל מיני מקומות בארץ ולומד עם אנשים. אומרים, כן? 40% עלינו. 40%. זה לא מעט כסף. אנשים עם המון, הם צריכים להתרגל. שהם צריכים להיות אנשים של משימות. ואנשים בלי ממון, הם צריכים לשמוח שהם יכולים לעשות משימות גם בלי ממון. כמו שאמרתי, החיוך, העזרה הדדית, האכפתיות, התרומה לאחרים. זה ממלא את החיים. וזה מקרים על הילדים. כשיש בבית שמחה, הילדים שמחים. זה לא משנה כמה יש וכמה הם. אם יש ענווה בבית, הילדים שמחים בחלקם. זה לא משנה מה תפקידו של האדם. יהיה חשוב, יהיה מכובד. אם הבית לא מסתחרר מהתפקיד ומשדר פשטות, כל החבר'ה בבית, הם ממשיכים את הפשטות הזאת. הנה שאלה. מה? זה מבריק, אי אפשר לראות. מה עושים כשלא עומדים בהתחייבויות הכספיות? כתוצאה מחוסר התעסקות עתידית. אני אמרתי בתחילת הדברים, זה לא יצירת טבלאות מדויקות. זה יותר לימוד של גישה. אז יש פה בשאלה הזאת שני מושגים. התחייבויות כספיות. ומושג שני, התעסקות עתידית. אדם יפרק לגורמים את שני המושגים. מה ההתחייבויות שלו? ממה הם נוצרו? מה הבסיס שלהם? אולי הוא לא מטפל בהם נכון. אולי הוא לא פורס אותם נכון. זה מישור אחד. לכן הדגשתי ואמרתי כמה פעמים במהלך הדברים, אין הכוונה של האמונה לזלזל בזהירות, לזלזל באחריות. אז קודם כל נבדוק ממה נוצרות התחייבויות ואיך אפשר לפרק אותן, למתן אותן. דבר אחד. דבר שני, מה זה התעסקות עתידית? במה? איפה? יכול להיות שאדם צריך לקבל החלטה להעתיק את מקום מגוריו. יכול להיות שצריך לקבל החלטה לשנות את משימתו. יכול להיות שצריך לקבל החלטה להוסיף משימה על משימתו. העיקר בכל זה, זה לא לתת למציאות להכניע אותי. האדם מכתיב למציאות ולא המציאות מכתיבה לנו. הקושי יכול בשפת בני האדם להפוך להיות אתגר. הקושי לא צריך לקפל את האדם, לא צריך לעשות אותו עצוב. אני אומר גם לאותו אדם ששואל את השאלה הזאת, שלאדם יש שמחת חיים וערנות ורעננות, הוא לא נותן לקשיים לכבוש אותו. או מתוך שאדם הוא רענן, מתוך שאדם יש לו ענווה, מתוך שאדם יש לו שמחה בחלקו, מתוך שאדם הוא מברר עניינית את משימותיו, זה אמור לתת לו כוח למצוא פתרון. והיה אם לא מצא, אפשר להתייעץ. לא עם יועץ השקעות פעמיים. להתייעץ עם מישהו שלא משועבד לכל העבדות הזאת של הממון. להתייעץ עם חבר, להתייעץ עם שכן. ואחרי התייעצות, יכול להיות שצריך לקבל עזרה. לקבל אותה בכבוד. לנסות לחשוב איך להתמודד עם העזרה הזאת. מה זה אומר מבחינת ההחזר של העזרה, אם צריך להחזיר, אם לא צריך להחזיר. כל זה חלק מהחשבון של האדם. לקבל עזרה זה כמו לתת עזרה. זה להזרים חיים של עריבות הדדית. אם עובדי אלילים ידעו את זה, איש לרעהו יאמר חזק. עובדי ישראל, עובדי השם, יכולים גם לדעת את זה. אין סוף לעוצמה שיכולה להתגלות כתוצאה מזה, שעוזרים אלה לאלה. הורים וילדים. צריך שיהיה דבר שהוא לא מובן מאליו, שמקבלים עזרה מההורים. ומצד שני, אם להורים יש, ובשביל זה הם חסכו, וזה משמח אותם, תקבל. אל תפעיל את העקרונות שלך מול הוריך. מול עצמך, כן? זה לא מובן מאליו, אל תתרגל לזה. ברגע שאתה יכול שלא, לא צריך. אבל לאפשר את זרימת החיים הזאת. המשנה במסכת כתובות מדברת בחומרה גדולה על מצבים שבהם אין השאלה עם השכנים. אין שאלה והשאלה. שם יש כלים, פה יש כלים. אישה יודעת, 10 דקות לפני שבת, חסר לה בבית שקית חלב. תלכי לשכנה, את תתביישי, תקי בדלת. תשאלי, אולי יש שקית חלב? מיותר. פותחת את הדלת השכנה, אומרת, נפלא, יש לי, הכל בסדר, קחי. ואז רואים על הפנים שלה שהיא רוצה לשאול משהו. תשאלי, אולי יש לכם חלה מיותרת? אומרת לה אישה, את יודעת מה? בדיוק יום שישי הזה, בעלי קנה, לא פחות ולא יותר, חלה מיותרת. את נותנת לי חלב, ואני נותן לך חלה. נפלא. שתי האותיות, הב. לא, אני אומר לך, תן. אלא אני אומר לעצמי, תן. אתה תגיד לעצמך, תן. וכולם ייתנו זה לזה. רשות. להקדיש ליוצרם בנחת רוח. וחברה שאנשים יתפרנסו זה מזה, היא תהיה חברה דינמית. תוססת, רעננה. זה לא בשמיים. אני מודע לזה שהחיים לא מתנהלים ככה. והתרבות היא לא כזאת. ושהממון נוגס כל חלקה טובה. אני זועק, מבקש, מתחנן. מציע, דורש, תובע, לא אכפת לי איזה מילה תבחרו. לא ליפול בפח הזה. לחנוק את האליל הזה שנקרא ממון בעודו קטן. ואף פעם בעולם לא להשתחוות. הוא לא יקבע את הקצב. הוא לא יקבע מגמות. הוא לא יקבע אידיאלים. הוא תמיד ישמור על מקומו המכובד. והיותו כלי. ואם יש לך כלי היום, אל תשאל אם יש לך כלי היום, האם יהיה לך כלי מחר. אלא תשאל מה המשימה מחר. כיוון שהשעה מתאחרת ויש משימות מחר, אז אולי להפעם זה מספיק. וצריך לראות בגמרא שהדברים האלה קשורים למהלך הגאולה. בדיוק המשפט הבא, הצדיקים שלא מאמינים בקדוש ברוך הוא, שלא מאמינים במהלך הגאולה, שמקטרגים על מהלך הגאולה, זה גם נקרא קטנות אמונה. והמשנה כולה בסוטה בדף ממתת, סוף המסכת. ובחבלי משיח, תהיינה טלטלות גדולות כלכליות. עד כדי כך אומרת הגמרא בסנהדרין, תכלה הפרוטה מן הכיס. אומר הנביא זכריה בפרק ח', הכיס הממוני הוא יהיה כמו צרור נקוב. אתה ממלא ולא נשאר כלום. אל תעצבו. אל תרגיזו. אל תתעצבנו. אל תדאגו. תתמודדו. אם הייתי מקובל אלוקי, הייתי גם מבטיח לכם כל מיני הבטחות. אבל ברוך השם, אני בקושי בן אדם. כן, בכבוד.
יש תפילה של הקדוש ברוך הוא, יום הכיפורים, שלא יצטרפה מצרים את זה.
שלא יצטרכו, זה לא שלא יתפרנסו, אלא שלא יחזרו על הפתחים. אבל עזרה הדדית שבה אתה נותן לי חלב, ואני נותן לך חלה, זה לא נקרא שלא יצטרכו זה לזה. זה לא שאנחנו תלויים אחד בשני. עוזרים, זורם, זרימה טבעית. אני מקווה מאוד שאני לא פוגע בך אם אני אומר, אתה לא כליל שלמות. אז אפילו מאדם נמוך כמוני יש לך מה ללמוד, פסיק. עכשיו, אם אני מבין שאני פסיק, אז בוודאי יש לי מה ללמוד ממך. אז ביחד. חברה ערנית, רגישה, היא תזהה בעוד מועד מי עומד ליפול, היא תחזיק בו. היא תזהה שמצוות הצדקה האידיאלית, אומר רמב"ם על פי הגמרא במסכת בבא בתרא, זה להלוות, כמובן בלי ריבית. ולתת לבן אדם אפשרות לעמוד עם עצמו. הערבות ההדדית בהקשר הזה זה הביטוי הפשוט של עולם אמוני שלך, שאתה יודע שכולך שליחות. ושליח אתה לעזור לאנשים כמוני. אנשים כמוני יעזרו לך. וזאת עין טובה. זה השמחה בחלקו של רבי עקיבא. זה תכונה נפשית שמנצחת את המציאות. מנצחת את הקשיים. לא נותנת לאדם ליפול ברוחו. תמיד הוא יודע, א', שיש לו קש, בבית של האחרים אין קש. זה לא אומר שאין קשיים. אבל קשיים צריכים להיות איזה מנוף לאתגרים, לצמיחה, לרעננות, לבדיקה מחודשת של משימות. בעזרת השם.